אנחנו באמצע שני נושאים, הנושא הראשון שהתחלנו בו ביום שני, העניין של תקנת המשנה והיחס בין תקנת פתולים שבמשנה והדין של שוקטו במיוחד. אז תקנת המשנה כבר, תודה רבה, תקנת המשנה כבר וזה כבר עסקנו, וראינו שישנם גישות שונות, שישנם גישות שונות ושיטות שונות, מה בדיוק הכוונה של התקנה. כעת עלינו לדון בשאלת שוקטו. פה יש כמה בעיות שמתעוררות. הראשון, העניין הראשון, מה מחייב של שוקטו? כמו שהתעוררנו את השאלה לגבי טענת פתולים, מה כוונת התקנה, גם לגבי שוקטו יש יש לדון בשאלה דומה, מה מחייב, מה אופי התקנה הזו. שנית, מה היחס בין תקנה זו ותקנת טענת בתולים, וכמובן שתי השאלות קשורות. שלישית, למה לא הוזכר דין שוקטו במשנה, וגם זה יכול להיות שזה קשור לשאלתנו. בעצם יש לנו שלוש גישות יסוד להבנת הדין של שוקטו. נתחיל בזה שהוא יותר קשור למה שכבר עסקנו. אז מה הגישה הראשונה? כן, אבנה? הרן? איזה נקודה ברן?
יש שתי נקודות.
כן.
ששוקטו שזה כאילו שהם שווים.
אז לפי הדעה הראשונה בברן, הסיבה היחידה שאין שוקטו נזכר במשנה זה מטעם טכני לגמרי, וזה בגלל שאינו קבוע לגמרי. יכול להיות לפעמים, על פי הסוגיה בדף ג' למד א', לפעמים כשאין בית דין קבוע יושב דווקא ביום שני ביום חמישי, אז בימים אלו כלשהו תורח מבחינת הקפדה לשוקטו, הוא יכול להתחתן אפילו ביום ראשון. אז לפי הר"ן, לפי הדעה הראשונה, זה שלא נזכר במשנה זה מטעם טכני לחוד. מה לפי הטעם השני? שמבין?
זה לא העיקר, כל מה שיוצר את התקנה זה תקנת פתולים.
למה? למה יש עדיפות לטענת פתולים? כן. אז הר"ן אומר שלו היינו רק מקפידים על העניין הזה של שוקטו, לא היינו דוחים את פריה וריביה של הנישואין. הטעם העיקרי של תקנת המשנה ודאי מתייחס לצד איסור, דהיינו טענת פתולים. אז יוצא לפי הר"ן לפחות, לפי הדעה השנייה, לפי הדעה הראשונה, יכול להיות שיש איזון בין שני הדינים. שוקטו חשוב וגם טענת פתולים. למה אחד מוזכר במשנה והשני לא? מטעם טכני, בגלל שאחד יותר קבוע מהשני. אבל מבחינת חשיבותם, אפשר לומר שהם שווים. לפי דעה השנייה, ברור שהם לא שווים, שבעצם לולא תקנת טענת פתולים לא היינו מתקנים יום מיוחד בכלל, אלא שיש דין נוסף של שוקטו, בגלל שמבחינת טענת פתולים לחוד היינו מתקנים או יום ראשון או יום רביעי. בא הקפדה לגורם הזה של שוקטו, והוא מוסיף, הוא תורם ש בעצם נצמצם את יום הנישואין רק ליום רביעי. זו שיטת הר"ן. מעניין הוא אבל דבר אחד ברור בר"ן, מה היחס בין התקנות? שתי דעות מוסב על עניין איזה מהם עיקר או האם ייתכן שהם שווים, אבל ברור שמדובר בשתי תקנות שונות. גישה דומה אלא הפוכה. אנחנו מוצאים איפה? שהם שתי תקנות, אלא שיש עדיפות מסוימת לתקנה אחת על השנית. שיטה הפוכה בשיטה מקובצת. שיטה מקובצת עצמו פה בעמוד הרביעי, צד שני, הוא מתקשה במה שהתוספות התקשו בה. דהיינו, העניין הזה של זנות לא שכיח. אם זנות לא שכיח, אז למה בכלל אנחנו מתקנים תקנה כזאת מבוססת על חשש זנות, דהיינו טענת דמים. זה אומר, והב מצינו לפרושי, דינא חנמי, משום תמיד זנות לא הב מתקנינן מידי. זנות לא שכיח. על הכיוון דבר רבנן לתקוני יומי לבטולה ולאמנה משום ברכה ומשום שוקטו חשונה מילתיים מדזנות ועיקר התקנה משום ברכה ושוקטו הבא. אז בעצם בשיטה מקובצת פה דבר מסכל והבא מצין הנפרושי עמוד הרביעי וצד השני שבעמוד, אז יוצא בדיוק ההפוך משיטה השנייה ברן. אמנם הוא מקבל את את השיטה שיש לנו שתי תקנות שונות והם אינן שווים, אלא שמה העיקר ומה התפל, שוקטו העיקר לפי השיטה מקובצת וטענת בתולים תפל. כמובן זו שיטה מאוד מחודשת, ובדרך כלל רוב הראשונים ודאי לא מאמצים את השיטה הזאת. רוב רובם של ראשונים, אם הם סבורים שאחד עיקר והשני תפל, נוקטים בעמדת הרן שטענת בתולים, כמובן זה מוזכר במשנה, הוא העיקר. בכל אופן, לפי הרן, לפי השיטה המקובצת, איזה שמהם הוא העיקר והתפל, ברור שמדובר בשתי תקנות לגמרי שונות. ישנה עוד שיטה. דהיינו?
תקנות
שוות. שהם?
כן,
לא שוות, אבל...
תקנות
שוות
ביחד.
כן, שהם שני צדדים של מטבע אחד. מי סובר כך? הרצפה. זה גם מופיע בשיטה מקובצת, וגם ראשונים אחרים מצטטים את זה, אבל הרצפה הוא הראשון שמפתח את השיטה הזאת באופן הכי מקיף. הרצפה טוען שבעצם טענת שקטו וטענת בתולים מהווים תקנה אחידה, אלא שהדין של שקטו הוא מעין סניף לתקנת טענת בתולים. גם לדעתו הם לא שווים, שני האלמנטים לא שווים, עיקר הדבר הוא תקנת טענת בתולים, אלא שבא הסניף הזה של שקטו כדי להבטיח, כדי לחזק את תקנת טענת דמים. בזה, איך זה פועל? מה הקשר ביניהם?
הסעודה הוא רק אמצעי כדי שהוא
יתרח. כן, אנחנו מעוניינים שהוא יתרח, שלא יעליל אותה. כדי להבטיח שלא ישקר ויעליל בטענתו כדי להוציאה. כלומר, התחתן איתה, ועכשיו הוא רואה שלא כל כך מעוניינת בה. מעוניין בה, אז הוא רוצה להוציא אותה בקלות, אז הוא ממציא את הטענה הזאת של טענת בתולים. אז כדי להבטיח שלא ישקר, שלא יעליל אותה, אנחנו מעוניינים שהוא ישקיע מאמץ, הן מאמץ והן ממון, בנישואין זה, על ידי טרחת הסעודה, הכנת הסעודה, וממילא הוא יחשוב הרבה קודם שיסלק אותה. אם כן, זה פשוט סניף לטענת בתולים. אם כן, זו שיטת הרטב"א בעמוד שמיני פה, צד שני, הרטב"א מפתח את זה, וגם הרטב"א ביבמות מזכיר את הרעיון הזה גם וכו'. אם כן, אז יש, אם נאמץ את השיטה הזאת, אז יש לנו גם פתרונות לבעיות האחרות שהעלינו. נהיינו, למה זה לא מוזכר במשנה? אז הרטב"א מתייחס לזה ישיר. למה זה לא מוזכר במשנה? זה כן מוזכר במשנה, זה חלק מתקנת טענת דמים. זה מה שהוא אומר פה. בפירוש. ואין טעם שוקדו במשנה כלל. רק שנייה. ומאי דקסיבה ניחא טיימא דתנא בתולים דקשה לכל רבוסא איכן שנינו ועל שמואל כאמר לבין טעם שוקדו במשנה כלל. ומאי דקסיבנא ניחא דתנא בתנא בתולים תלי בתנא דשוקדו והבה לי כאילו שנוי במשנה דשוקדו. אז זה פתרון לשאלה אחת. נוסף לכך יש נקודה אחרת שנובע משיטת הרטב"א, שזה לשיטתו. דהיינו, שאם כך...
אי אפשר למחות.
בדיוק. לפי הרטב"א... מה?
אפילו תרווי בואי למחות
משלט. אז אם אני אומר שיש כאן תקנה והיא לתועלת האישה, אז למה שהיא לא תמחול אם היא תרצה? אבל הרטב"א... הוא אחד מהראשונים הסבורים, זה לקמן, שאין היא יכולה למחול. הוא אומר, וכתב הרטב"א, מה דלא פחינן הביינן יום ברכה דדגים עוד אדם, משום דהכו, אין אותם כעיקר, דאמינן יום הלא אכפת לי בברכה לית למבה. מה שאין כן בזו שהיא תקנת בנות ישראל, אף על פי שהיא מאוכלת, ענן לא מאכלינן. למה? בגלל אם היינו עומדים לפני מצב שטענת שקטו מכוונת דווקא לתועלת שלה כדבר ישיר, אז למה שהיא לא תמחל? אבל אם זה מהווה חלק מבסיס של תקנת טענת בתולים, ותקנת טענת בתולים חשובה מעבר לתועלתה, בגלל שזה חשוב כדי להבהיר מה קרה, אם יש, יכול להיות שיש כאן איסור. ואם כן, ענן לא מחלינן. גם אם היא מוכלת, זה לא בבעלותה למחול. העניין הזה חשוב מעבר לאינטרסים הספציפיים שלה. אם כך, אז זה שיטת הרטב"א בזה לשיטתו. ישנם ראשונים אחרים גם כן שסבורים שהיא אינה יכולה למחול. אבל את ההסבר הזה שענן היא מוכלת וענן לא מאכלינן, זה אנחנו מוצאים רק לפי הרטב"א ולשיטתו. יש גם נקודה אחרת לשיטתו של הרטב"א, שגם הוא דווקא מפתח אותו. מעניין אחר? לא, זה שיטת הרטב"א. כלומר, לפי פשטות הסוגיה בדף ג' ל"א, לפי פשטות הסוגיה, היינו באים לידי מסקנה שכל זמן שהוא יתרח בסעודה, כלומר הוא ממלא חובתו כלפי העניין הספציפי הזה של שוקטו, ויש לו אלטרנטיבות, או הוא יכול לעשות את זה בשלושת הימים האלו, או הוא מעוניין לתרוח, הוא יכול לעשות למלא חובתו באופן אחר. אז פשטות הגמרא בדף ג' ל"א שלמה לא? ואם אנחנו מעוניינים בגזירת שוקטו, בהחלט טרחתו יכול לשמש כתחליף על הדין הזה של יום רביעי. אבל הריטב"א, דווקא הריטב"א, התקשה בזה. הריטב"א סובר שמדובר פה בתקנה קבועה. אם הדין הזה של יום רביעי הוא תקנה קבועה, אז איך ייתכן שביום ראשון יתחתן כל שטרח? אז לפי רוב הראשונים, הנה חנמי. התקנה הקבועה של תנת בתולים זה לא רק, זה לא דווקא ביום רביעי, זה או ביום רביעי או ביום ראשון. אז יש גורם שני, נפרד, עצמאי, של שוקטו. ויש להתייחס לגורם הזה בתור עצמו. ותרחה ממלא את החסר. אבל לפי הריטב"א, שמדובר בתקנה אחידה, אין כאן שתי תקנות. אז לדעתו, מדובר בתקנה ביום רביעי דווקא, מתחילה. למה? בגלל ששוקטו הוא נבנה, הוא חלק מהתקנה הראשונה, מראש. אילו הדין הזה של שוקטו, לא היינו מתקנים את תנת פתולים שיבוא לידי הזק כלפיה. ואם כן, אז הריטב"א עומד לפני בעיה. איך ייתכן שזו לא תקנה קבועה? אז הוא מסיק, הוא מתרץ שהסוגיה מוגבלת דווקא למקרה שאין כאן תנת בתולים, אין יום מיוחד, בגלל שמדובר לפני תקנת עזרא או אחרי תקנת עזרא, שאין שום ייחוס של יום ראשון או יום רביעי. ודווקא אז תירחה ממלא את הגורם הזה של, את מה שחסר אליו, הגורם הזה של שוקט. אבל אינו חנמי, כשיש תקנת בית דין, גם כשהוא תרח, מכיוון ששוקטו אינו דין בפני עצמו, אלא קשור ומהווה חלק חשוב מתקנת בתולים, תקנת בתולים, ממילא אי אפשר על ידי תירחה לוותר על היום רביעי של שוקטו.
למה יוצא, לא? מדוע לא? אם הוא יתרח, הרי החזקה של הסודן נברא כדי שהחזקה שאין אדם צורח בסודה או מפסידה.
כן.
אבל החזקה הזאת היא תהיה גם אם יתרח בשבוע הקודם?
כן, אבל כל העניין הזה של תקנה קבועה, כלומר, אם אני סבור כמו שער ראשונים, אז מראש לא הייתה תקנה, מבחינת טענת פתולים, לא הייתה תקנה של יום רביעי. בעצם הייתה תקנה של או יום ראשון, או יום רביעי. יש תקנה שנייה, דהיינו שוקטו, שתי התקנות, למלא את שתי תקנות ביחד, אז אני זקוק ליום רביעי. אבל אם אני יכול למלא את חובתי כלפי השוקטו, אז אני לא, אין שום בעיה מבחינת התקנה הקבועה של יום, של יום רביעי, של תנת בתולים, אם אני מעביר את המועד ליום ראשון. אבל דווקא, אם כן, אין בעיה. אבל לפי הריטב"א, הרי מראש תיקנו דווקא ביום רביעי. למה? בגלל שתיקנו שוקטו, שוקטו הוא חלק בלתי נפרד מכל התקנה. אז הוא התקשה. אם כן, יש לנו תקנה קבועה, אז איך ניתן לעבור את זה למועד אחר? הרי הסימן של תקנה קבועה, שיש כזה לא פלוג. זה מה שמסביר שבעצם זה נכון. וכל הסוגיה הסוברת שבעצם אפשר להעביר את המועד, זה רק מוגבל למקרה שבעצם לא הייתה תקנה קבועה מראש, בגלל שלא היה, לא היו ימים מסוימים של תקנת בית דין. של תקנת בית דין.
לפי הריטב"א, במקרה שתוספות מביא, שאין בית דין בכלל,
כן.
אז גם הוא לא יצטרך לעשות סעודה.
לכאורה לא. לא, כן, לכאורה לא.
שלושה ימים אלה צריכים להיות ממש לפני יום הנישואין, או שיכולים להיות שלושה ימים שרוצה עיקר של סעודת המוכנה?
פשוט דברי הגמרא שזה צריך להיות דווקא לפני הנישואין. אבל אני אתייחס לזה עוד מעט. כן, כשנדון בדברי רבנו יון. בכל אופן יוצא לפי הריטב"א בעניין המחילה, בעניין התקנה הקבועה ואפשרות של תירחה, וזו שיטה מאוד מחודשת לפי פשטות הגמרא. הדין הזה של תורח הוא תחליף תמיד לדין הזה של שוקטו. מה שהריטב"א אומר מאוד מחודש, וכן הסברו למה זה לא נכלל במשנה, עומד כמובן בניגוד לדברי הר"ן ולדברי השיטה המקובצת. מה שיוצא מכל זה הוא שיטה מאוד מגובשת ושיטתית לגבי היחס הזה בין תנת פתולים מצד אחד ושקטו מצד שני. הם מהווים תקנה אחת. אבל לפי, אבל כבר הזכרנו שרוב הראשונים חוקים לדעתם שקטו ותנת פתולים הם שונים לגמרי. אז עלינו עכשיו לעמוד על אופי הדין הזה של שקטו לפיהם. אין קשר לתנת פתולים, מדובר בשתי תקנות, אבל מה אופי הדין הזה? מה מחייב? ופה אנחנו גם כן נתקלים, הייתי אומר, בשתי גישות. גישה אחת, כן, מה יש לנו? אם זה לא דין לחזק את תנת פתולים, זה דין בפני עצמו, אז מה כוונת התקנה?
לטובתה.
והטובתה הזאת גם כן אפשר להבין אותה בשתי דרכים, אבל נתחיל בעניין הזה של כבוד. המאירי והרשב"א, הרי מגש, לפי שהר"ן מצטט אותו, הם מתמקדים על העניין הזה של כבוד. שקטו מיועד להבטיח התייחסות של כבוד לה, לפחות ביום הנישואין. ואני הייתי אומר שביום הנישואין, בגלל שזה התחלת האישות וזה כאילו קובע את היחס הנכון מראש. אם זה עניין של כבוד, אז ברור שתועלתה היא העניין העיקרי. גם אז יש לעורר בעיה אחרת, והיא האם זה רק כבודה, וגם יש לה השלכות מעניינות. אנחנו מעוניינים רק בכבודה או גם בכבוד משפחתה? איפה אנחנו מוצאים דיון בזה?
כשיש מישהו שמת, לטובתו הם רוצים להספיד אותו, והם יכולים למכור או לא למכור.
כן, יכול להיות שזה דבר מקביל, אבל דווקא בסוגייתנו מי דן בשאלה הזאת? כן, זה מקביל מעניין דווקא. לכאורה הרי מגש, כן, שהר"ן מצטט וגם ראשונים אחרים מצטטים אותו. מה אומר הרי מגש? הר"ן מביאו. אם משפחתה מקפידה, אז הגם שהוא וגם היא לכאורה מוכנים לוותר על הסעודה הגדולה, משפחתה יכולה לעכב. הם יכולים לדרוש סעודה גדולה לכבודה. אם כן, יוצא שזה לא רק דין של כבודה אלא כבוד משפחתה. וכמובן זו גישה מאוד מעניינת. כן, יכול להיות. אבל זה מעניין שבמקרה כזה לכאורה היא מוכלת. הם יכולים לעמוד על כבודה. אתה צודק. יכול להיות שזה עניין של משפחתה, יכול להיות שזה עניין של כבודה, אלא שהם יכולים לעמוד בה. היא מוכלת, היא מוותרת, אבל הם דורשים גם לכבודה. מעניין הוא שגם הרשב"א, המאירי חולק על המגש הזה. המאירי סבור שאם באמת היא מוכלת, גם אם משפחתה דורשת כבודה, הם מקפידים עבורה, זה לא מועיל. בעצם אין צורך לסעודה גדולה, לחתונה כל כך מפוארת. והלכה למעשה זה שאלה, יכול להיות שאלה מאוד מאוד חשובה מבחינה הלכתית. הרשב"א גם כן סבור שבעצם תקנה הזאת מיועדת לטובתה. איך היא יודעת את זה? איך הוא מדייק? מה המקור שלו? מה? כן, על הביטוי שבגמרא, בנות ישראל ומזונות בנות ישראל. ממילא הרשב"א מסיק גם כן שהחיוב של שוקטו מתייחס לה, הוא חיוב כלפיה, הוא חייב לה את הסעודה הגדולה והמפוארת הזאת. אלא שהרשב"א סבור שהוא מסתייג רק מדבר אחד, וזה עניין של מחילה. אומר, אם באמת כל התקנה מיועדת לטובתה, אז אם כן, היינו חושבים שהיא יכולה לוותר. למה לא? אז על זה הוא ממציא, הוא מציע שלושה הסברים. אחד מהם מעין לא פלוג כזה, השני דווקא מעניין, שמכך אני מצטט אותו, שגם אם הכוונת, גם אם המחייב הוא לשמח אותה או לכבד אותה, הרי תוכן התקנה כולל גם אותו, וממילא יש, יש דרישה לרמה מסוימת של טקס הנישואין או סעודת הנישואין המתייחס לו וגם לה, וממילא גם אם מוכלת יש לחייב, יש לדרוש רמה זו. או גם מעניין, יכול להיות שזה פשוט מסיבה מאוד מעשית. תוצאות החמורות עלולות לבוא אם היא מאוכלת ואם נקבל את מחילתה, דהיינו שיעשי השם רע בשכנותיה. אז אנחנו מקפידים, עוד פעם, לא, זה לא עניין משפחתי, אלא אנחנו,
היא לא יודעת מה שטוב בשבילה.
מה? היא לא יודעת מה טוב בשבילה. אנחנו עומדים להגן על זכויותיה. אז לפי הרשב"א בעצם התקנה מיועדת לה, וזה עניין של כבוד, אלא שמבחינה טכנית מאחת מהסיבות, שלושת הסיבות הללו, הוא מסיק שלא אין כאן מחילה. בכל אופן, בין אם נקבל את המאירי או הרימגש או הרשב"א, המחייב לפי גישה זו הוא כבודה. יש גם כן גישה שלישית. מה הגישה השלישית?
הרמב"ן.
כן, מה סביב הרמב"ן?
שזה כל התקנה לטובתו, כיוון שכאשר, בגלל הגיע הזמן, שאם הגיע הזמן ובגלל שקדו, הוא מרוויח את הכסף של המזונות.
לא, זה, איפה הוא אומר את זה? זה לא ההסבר העיקרי שלו. רגע. איפה זה? רמב"ן בשיטה מקובצת זה לא מופיע.
זה תקנה לטובתו, שיהיה פה נגיד
ברכות. כן, בדיוק.
ברמב"ן עצמו?
מה, ברשב"א או רמב"ן?
ברמב"ן עצמו. כן, ממש ברמב"ן.
הוא אומר משהו.
ואז הוא מקשה, למה לך כותב תקנת בנות ישראל?
כן, גם פה הוא אומר.
אולי
אני לא הבנתי את זה. אני אבדוק את זה. מה שיש לנו בשיטה מקובצת ברמב"ן, זה מה שהזכרת. הרמב"ן פה מקשר את כל התקנה הזאת לא לדין, לא לתועלתה, ולא סתם לחיוב כבוד, אלא מקשר את זה לשבעת ימי המשתה. וזה ודאי חשוב מאוד. אם כן, זה לא מיועדת דווקא לה, זה כוונת התקנה היא עבור שניהם. ושנית, זה קשור לא לנישואין, אלא לימי המשתה. וזה שיטת רמב"ן פה, הוא דווקא התקשה בעניין הזה של בנות ישראל. ומי יטמיע לי מילסה? מה הקטנה בברייתא על תקנות בנות ישראל? תקנת ישראל נמי היא. למה? בגלל שלפני כן הוא אומר, אבל השתדה משום שוקטו הוא איקה נמי הנאה לדידה, והדגש פה צריך להיות על המילה נמי. כלומר, גם היא מרוויחה בתקנת שוקטו, אבל לא רק היא. למה? בסעודת שבעת הימים. זה לא עניין של החתונה, עניין של שבעת הימים של ימי המשתה. ואם כן, אז קשה לו הדין הזה של תקנת בנות ישראל, תקנת ישראל נמי, וכלומר, כדי שלא יתרח בשבעת ימי המשתה בצורכי המשתה ולא ישמח אמה לפיכך שוקטו על תקנתה שיהיה כל מזומן ויהיה שמח אמה שבעת הימים. יש אלמנט נוסף, יש נקודה נוספת, נהיינו שהוא יתרח והוא יכין את הכל קודם הנישואין כדי שבימים אלו הוא יהיה מוכן, יהיה חפשי לשמח איתה. זה גם כן לתועלתה, אבל עיקר התקנה של שוקטו מתייחס כדי להבטיח שיהיה לנו שבעת ימי משתה ברמה מסוימת, והחיוב הזה בעצם מכוון כלפי שניהם בשווה. זה שיטת הרמב"ן. המעניין הוא שהרמב"ן הראה גם כן מאמץ את שיטת הרמב"ן, והוא מוסיף, ואם כן, אם שניהם אוכלים, כנגד שיטת הריטב"א והרשב"א, כל אחד לפי שיטתו, אבל אם הכל מותנה ותלוי בעניין הזה של שבעת הימים בשמחתם, זה לא עניין של כבוד, זה עניין של שמחה, וזה לא מחזק טענת בתולים וכולי, אלא זה דין בפני עצמו, אז בהחלט, אם שניהם מוכנים למחול, כמובן, אם רק הוא מוכל, רק היא מוכלת, אז לא שייך מחילה. החיוב הזה נאמר כלפי שניהם, ושניהם יש זכות לעמוד על החיוב. אבל אם שניהם מוכנים לוותר, אז למה לא? בעצם הרב מסיק שמחילה כזו מועילה. מעניין הוא שגם רבינו יונה נוקט בעמדה זו. רבינו יונה סבור שזה לא חובה כלפיה, אלא שזה מתייחס בעצם לשמחת הבעל. מעניין הוא שהוא מרחיק לכת מרמב"ן. כלומר, לפי הרמב"ן, לפי הרשב"א ולפי הרמיגש, זה חיוב כלפה, של כבוד, של שמחה וכו'. לפי הרמב"ן זה חיוב כלפי שניהם. לפי רבינו יונה, לפחות
ב... תמיד רבינו יונה
שמובא? כן. מביא שני דברים. אז יש שני מקומות. במקום אחד הוא מזכיר, הוא דווקא מתמקד על שלו. רגע. פירוש, אם היינו אומרים שתנסה באחד בשבת ובשני בשבת, ויתקן קודם השבת, היה המאכל שטרח ותיקן לצורך שבעת ימי המשתה נפסד. אבל עכשיו שתיקנו ברביעי, יכול לטרוח אחר השבת בשלישי בשבת, ותהיה שמחתו שלמה. אז הוא דווקא מציין את שמחתו, אבל בכל אופן ברור שהוא הולך בעקבות שיטת הרמב"ן, דהיינו שחיוב שוקטו קשור לעניין הזה של שבעת הימים. זה לא עניין של החתונה, זה לא עניין לשמח אותה או לכבד אותה, זה עניין של שבעת הימים, שיכין את הכל מקודם הנישואין כדי שישמח בימים אלה. מעניין הוא שבמקום אחר... מה?
פה מביאים שתתמעט השמחתו ופה מביאים שתתמעט השמחה.
כן.
עכשיו שמחתו לא ודאי זה השמחה שלו, אלא שמחתו זה...
פה זה... ותהיה שמחתו שלמה.
כן, אבל שמחתו לא הכוונה אלא השמחה האישית שלו.
אבל הוא זה שאחראי על הכנת הסעודה. ועל תרחה ועל האפשרות שהכל שיהיה הפסד גדול אם לא מכין מראש, זה הכל עולה עליו, נופל עליו.
גם תתמעט שמחתה אם האוכל יהיה
בניו. לא, אז הוא חייב לתרוח עבורה בימים אלו, הוא לא יהיה חפשי. הרמב"ן מדגיש אם הוא לא חפשי אז היא גם כן מצטערת, אבל הרמב"ן הרבינו יונה מדגיש שאם הוא לא יכין את הדבר מראש אז הוא לא יכול לשמוח בימים אלו.
זה רק לפי הפירוש הראשון ברבינו יונה.
כן, לא, לפי הפירוש השני זה הריטב"א. כלומר, הפירוש השני פה אומר, ויש שם, כי לקחתי שיתרח בסדר שלוש ימים בדי שאחר שתרח כל כך לא נחוש שיוצא לשם רע. זה מקביל לשיטת הריטב"א. מעניין הוא שהרבינו יונה עצמו במקום השני שרשמתי במקורות זה 27, רגע, פה הוא מנסח את זה קצת אחרת. פה הוא מתייחס להשמחה כדבר אובייקטיבי, אובייקטיבי. פה אומר, בכתב תלמיד רבינו יונה, תאריך זה 27 בצד השני. כתבו תלמיד רבינו יונה, תאריך לכלומר שתרח מקודם השבת, ותיקן כל צורכי הסעודה, בעניין שלא תפסד הסעודה. דלקה למיך שתתמעט השמחה. אז פה הוא לא מדגיש את עניין הבעל, הוא מתייחס להשמחה עצמה, וגם לא מתייחס דווקא לשיבת ימי משתה, אלא לשמחת הנישואין. אז יכול להיות שזה ניסוח קצת אחר ברבני יונה, אם הם לא מתאימים אחד לשני, יכול להיות שרק לא נכנס לפרטים פה, רק שמח על מה שאמר לפני כן. אבל אם זה ניסוח אחר, אז יש לנו היבט אחר בתקנה הזאת של שקטו, שמתייחס דווקא לסעודת ולטקס הנישואין עצמו, שיהיה רמה של שמחה, הוא צריך להבטיח רמה שמחה זו, וזה רק אם הוא משקיע הרבה תרחה והרבה הכנה מראש. אז יוצא אם כן שיש לנו כמה שיטות. יש שיטת הרדווה, שבעצם שקטו אינו תקנה בפני עצמה, אלא הוא פשוט צד השני של המטבע של תקנת בתולים. הוא מחזק את תקנת בתולים, הוא מבטיח שהוא לא יעליל אותה בלי סיבה. יש לזה כל מיני השלכות לפי שיטת הרדווה, ודווקא הרדווה הוא זה שמפתח את השלכות אלו, וזה לשיטתו. שיטה שנייה, דהיינו שיטת המאירי והרימיגש והרשב"א, שזה חיוב כלפיה, הוא חייב לה את השקטו הזה, וזה עניין של כבוד או כבודה או כבוד משפחתה או כבוד משפחתה עבורה. כן, אתה צודק בניסוחים אלו. ואז השאלה אם שייך מכילה או לא, יכול להיות שכן, יכול להיות שמשפחתה מעכבת, יכול להיות שאנחנו לא מניחים לה לוותר בגלל שזה לא טוב לה, והיא לא יודעת, כפי שניסחת את זה, היא לא יודעת מה טוב בשבילה, או שתוכן התקנה או לא פלוג של התקנה נעשה לדבר עצמאי למרות שזה לא חלק מהמחייב עצמו. ושיטה שלישית, וזה שהדין הזה קשור לשיבת ימי המשתה, ואו לפי ניסוח הרמב"ן שזה שייך לשניהם, או לפי רבנו יונה, אם הדיוק נכון, אם הדיוק לא נכון, יכול להיות שפשוט לא נכנס לפרטים. אבל אם נדייק בו, אז יכול להיות שדווקא זה מתמקד על הבעל, זה חיוב שלו. או שזה עניין של טקס הנישואין עצמו, שיהיה ברמה של שמחה מסוימת, כן. חשוב אינטגרלי לתקנה הזאת, בדיוק בגלל שהוא לא תורך בסעודה הוא מפסידה, זה בדיוק הנימוק של הרדווה. אבל אם נאמר ששוקטו בכלל לא קשור לזה, כלומר שהיינו מתקנים את השוקטו גם אם לא היינו מעוניינים בכל מה שקורה בטענת פתח פתוח, כלומר גם במקרה שאין פתח פתוח יש חיוב של שוקטו, ננתק אחד מהשני לגמרי, האם גם אז אפשר במחילה? אז הדיון של הרשב"א והרמב"ן והרימיגש והר"ן וכו'. אבל אתה צודק, לפי הרדווה, לפי ההיבט של הרדווה, דהיינו שזה קשור לכל עניין של פתח פתוח, משום כך הרדווה באה לידי מסקנה, כמו שאומר, היא מוכלת אבל ענן לא מכלינן. למה? בגלל שאנחנו מפחדים שבלי החיזוק התקנה הזאת, על ידי החזקה שאדם תורך בסעודה ולא מפסידה, בלי זה כל הבסיס של תקנת דמים אני מפסיד. ואם כן, אנחנו עומדים על כך, אנחנו דווקא מקפידים, גם אם היא מוכלת, אנחנו לא מחלים.
אבל למה זה? לפי הראה והרמב"ן, אם היא מחלה, אם היא לא היה סעודה,
כן.
בשביל מה יש טעם להתחתן בליל רביעי? ויום ב...
למה לא?
כי אם אני יכול לבית, עניינו את החזקה של אין אדם תורך בסעודה מפסידה.
אז זה תלוי כל הסוגיות, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל זה תלוי כל הסוגיות והבנת הראשונים בסוגיה בדף תת. עד כמה זה דבר נוסף או זה דבר נחוץ. אבל בהחלט אפשר להציע, זה סביר לומר, שעדיין יש לנו... עדיין יש לנו תועלת בזה שלא נתקרה, שלא יתקרר דעתו ושיבוא לבית דין ויברר את הדבר. לא, אז חסר לו נקודה אחת, אבל בגלל שחסר לו הנקודה הזאת, זה לא קובע שכל התקנה הוא בלי ערך. יש ערך לתקנה גם בלי זה. ברור שזה יותר חלש, אבל בגלל שזה יותר חלש אין סיבה, אין סיבה להסיק שאין תועלת בכלל.
כל העניין
הזה שהחזק אינם ומדובר רק יכול להיות, זה חלק מכל הדיון בראשונים. כלומר, לפי הרדב"א זה לא רק, זה לא מוגבל לזה. לפי הגמרות יכול להיות, לפי הראשונים האחרים, יכול להיות שזה רק עניין של הכתובה. כלומר, למה הוא מעוניין לסלק אותה על ידי טענה זו? בגלל שלא רוצה לשלם את הכתובה. אז הגמרא אומרת שזה לא סביר, הרי כל ההשקעה שלו בסעודה זה גם עניין ממוני. אם האיש הזה המניע שלו העיקרי הוא ממון, אז למה השקיע כל כך מאמץ ממון בסעודה? זה יכול להיות שזה מוגבל לדין הזה של כתובה. או יש ראשונים אחרים הסבורים שזה גורם חשוב גם לכל נאמנותו גם בצד האיסור של שוטנה. זאת אומרת, זה תלוי על סוגה בדפתת, אני לא רוצה לקפח את...
אבל זה תלוי בנאמנותו?
מה?
כל השקט זה למה הוא נאמן?
מה, זה רטווה? כן, זה רטווה, כן. אנחנו לא, אחרת היינו חוששים שמה הוא פשוט רוצה לסלק אותה. זה מחזק את טענתו עד כדי כך שנאמין אותו. זו שיטת הרצפה. בכל אופן יש היבטים שונים היוצא מכל הדין הזה ששוקנו, ויש איזה השלכות הלכה למעשה, יש ויתור, אין ויתור, עד כמה אם הוא טרח הוא יכול להתחתן ביום אחר וכו'. אבל עוד פעם, מבחינה השקפתית, גם כן, העניינים האלו הם מאוד חשובים. אם יש עניין של טקס נישואין וסעודה גדולה וכו', וזה עניין של כבוד, זה עניין של שמחה, מתי בעצם מתחיל שבעת הימים וכו' וכו', כל העניינים האלו כדאי לעקוב אחריהם ולנסות לפחות לעצב תמונה כוללת. אז העניין הזה ששקט הוא גורם חשוב בניסיון זה. אוקיי, זה העניין של שקט. יש גם לדון בסוגיה של סכנה, אבל החלטתי שבמועד זה אני לא אדון בו. זה קשור גם כן לעניין אחר, וכדאי יותר לדון את זה כשנגיע לסוגיה של יוהרג ועל יעבור, הקשר לדין הזה של ארקסו דמסנו, אותו שרי והריבה ששתנו קבצת שהיו ברשימה, אז אני אניח את זה עכשיו אני אעבור למה שדנתי בו אתמול. יכול להיות שכמה מכם לא היו, אז אני פשוט אסכם בלי להיכנס לפרטים של אתמול, ורק למה שלא דנתי בפירוש אתמול אני אדון היום. דיברתי אתמול עניין של הגיע הזמן ולא ניסו אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. הגמרא פה בדף בית עמוד א' מצטט את המשנה הזאת כדי להסביר מה המשמעות של תקנת בתולים. הגמרא ביד מסביר מה המשמעות הזה של תקנת המשנה של יום ד', מה מסביר? נאמרנו בתולים זה ליום רביעי לפי ששנינו, הגיע הזמן ולא ניסו, אוכל בשלו ואוכל בתרומה, וכולי. יוכל הגיע הזמן בערך בשבת ימל למזונות, וכך שנינו בתול ניסי ביום הרביעי. אז כוונת המשנה וכוונת הגמרא, שאם ייפול יום הנישואין, יום השנה, ביום שהוא לא יום ד', מפני תקנת המשנה הוא לא חייב לספק למזונות. אז דנתי אתמול בשאלה, פשוט אסכם במהירות, מה אופי הדין הזה של הגיע הזמן ולא ניסו אוכל בשלו ואוכל בתרומה? האם יש לראות את זה כמעין קנס, הוא חייב להתחתן איתה, ואם הוא מעכב, אם הוא מעריך את הזמן מדי, אז יש קנס, והקנס הזה באחד משני אופנים, או קנס לקראת העתיד כדי לעודד אותו לבצע, להגשים את התחייבותו, או יכול להיות קנס בסגנון של עונש, כלומר העובדה שהוא לא התחתן ביום הנכון, במיוחד מכיוון שאולי היה מתחתן ביום הנכון, כי הייתה כבר מקבלת את המזונות, אז הקנס הזה מוטל עליו, הוא חייב לשלם לו. בכל אופן, קנס במובן של אשמה מסוימת, הדבר תלוי באחריותו, באשמתו, למה לא הייתה הנישואין, למה לא היה הנישואין במועד המתאים, וממילא הוא חייב. זו גישה אחת. גישה שנייה, שמגיע זמן ולא ניסו, בעצם זה כמעין חיוב ממון, מעין תנאי של שעת הקידוש. הוא כאילו מתנה, לא בפירוש, אבל זה בנוי, זה מובן מאליו, בגלל שדרך בני אדם להתחתן תוך שנה, אז אם יגיע הזמן, המועד של שנה, של יום השנה, והוא עדיין לא מתחתן איתה, הוא כאילו מתחייב לספק לה המזונות, וזה מעין חיוב ממון כזה, בגלל שאם הוא היה עושה דבר נכון, היא כבר הייתה אוכלת ממנו. בכל אופן זה דבר מוגבל וזה חיוב ממון, אלא שלפי הגישה השנייה הזאת, יכול להיות אפילו בדורייתא, אבל לפי רוב רובם של ראשונים, לפחות בדין במישור הדרבנן, שיש כאן מעין נישואין דממילא, והיא כאילו היא נחשבת כבר כנישואה במקצת לגבי תחומים שונים. וניסוח הזה אנחנו מוצאים אצל ראשונים במקומות שונים, ויש לזה השלכות משמעותיות. אם אני אקח את השיטה השלישית הזאת, שיש כאן אלמנט של נישואין, אז ברור שזה עניין יותר אובייקטיבי, יותר כולל ומקיף. Okay. מה שניסיתי לעשות אתמול, א', לראות אם זה דין דרייתא, יש שיטה של פני יהושע, שחיוב של כסות ועונה מתחיל מרגע של יום שמוע את זה, כלומר מרגע של הגיע הזמן ולא ניסו, חיוב שער כסות ויונה מתחיל. למה? זה לא מסביר בהרחב, אבל כנראה מה שהוא סבור הוא שניסוין זה דין דורייתא לדעתו. כנראה לדעתו, הניסוין בא על רקע הקידושין. וכדסברתי בשיעור שיעורי הפתיחה, בעצם שרלטון שניסוין הוא דבר שממילא. כלומר, מבחינת טבע הדברים, הניסוין בא בעקבות הקידושין. אלא שיש מעין עיכוב כזה, הוא צריך להפעיל את הניסוין. אבל היא עומדת לצעד נוסף זה של ניסוין. לא רק שחסר לה והוא חייב לבצע את הניסוין, היא עומדת להשלמת מצבה, היא עומדת לגמר, דהיינו הניסוין. ואם כן, טוען כנראה הפני יהושע, שאם הגיע הזמן ולא ניסו, אז במידה מסוימת יכול להיות שהתחלת הדבר הייתה תקנת דרבנן, כלומר לציין את חיוב שלו לבצע את הנישואין בזמן מסוים, זה דין דרבנן. אבל מכיוון שיש דין זה דרבנן, יש לחץ זה, אז כאילו היא כבר יצאה מרשות אביה, והיא כבר תחת שליטתו, או לפחות הוא כבר אחראי עליה, והאחריות הזאת עצמה היא מעין נישואין, לפחות לתחומים מסוימים. זה חידוש גדול, אבל כנראה זה חידוש שהפני יהושע חייב לאמץ, אחרת זה לא מובן בכלל איך הוא יכול להגיע למסקנה ששייך שיוקסות ועונה מדורייתא על ידי התקנת רבנן של גיא זמן ולא ניסו. לפחות זה מדגיש שוב את העמדה הזאת שניסוין הוא עניין דממילא, זה לא יצירת חלות עצמאית המקביל לקידושין, שוודאי טעון דעת וטעון מעשה מוגדר וכו'. בכל אופן, זו שיטת הפני יהושע. גם עצינו אצל רמב"ן בכתובות אנחנו זיין ומבית מצטט שיטה שביחס לפחות לתרומה, שזה דין דורייתא, שמדורייתא רוסויין אוכלת בתרומה דבר תורה.
כיף לו הדברים.
אלא שיש תקנה הזאת של הגיע הזמן ולא ניסו, וזה קובע גם לדורייתא, גם להתר דורייתא של של אכילת, של החלת תרומה. יוצא לפי רמב"ן גם שיש לזה מימד דורייתא, וברור שזה רק שייך לכאורה, רק שייך אם יש לנו הגישה הזאת שהגיע הזמן ולא ניסו קובע מעין נישואין חלקי. אם זה סתם קנס וסתם חיוב ממון, אז לא שייך לעניין האיסור הזה של ניסו. ואחר כך ניסינו להוכיח שיש מחלוקת גדולה בין הראשונים בעניין היקף דין זה, הן לגבי מייס הידיים, מחלוקת בין רטווה והראה, רטווה בדף נזיין ובית נגד הראה בדף קובזיין ובית, עם מייס ידע שזה בכיוון ההפוך, זכות הבעל ממנה. אז אם מדבר בכנס, אז לכאורה לא שייך מייס ידיים, הרי למה ירוויח, למה חוטה נזכר. אם מדבר בקידוש בניסוין חלקי, אז קשה לפצל בין התחומים השונים. עלינו להגיע למסקנה שכל התחומים נכללים בהגדרה הזאת, וממילא גם זכותי הבעל מתחילים מהגיע הזמן ולא ניסו. גם כן דנו הראשונים בעניין תרומה, האם זה דין עקרונית, שזה מחלוקת הראשון הראשון והמשנה האחרונה בסוגיה במשנה בכתובות דף נ"ז עמוד א' נ"ז עמוד ב', וזה מחלוקת בין הסוגיות בכתובות דף נ"ז עמוד ב' והסוגיה בנדרים דף ע"ג עמוד ב', איך להבין את המשנה הראשונה. אם זה דין עקרוני, שהגיע הזמן ולא ניסו נחשב כנשואה, כלומר מדרבנן אני זקוק למצב של נישואין, לפחות במקצת, אלא שיש לי המצב הזה על ידי הגיע הזמן ולא ניסו בגלל שזה נישואין חלקי. או שמה, זה משמעות רבה לפחות בסוגיה בנדרים דף ע"ג עמוד ב', או שמה כפי פשטות הסוגיה בכתובות עצמו, זה פחות דין טכני. בעצם, גם לפי המשנה הראשונה, היא אוכלת בתרומה בתורת ארוסה, אלא שמוקמינן הדין תורה, בגלל שהחששות שהן אחראיות לכל המצב הזה שדבר תורה ארוסה אוכלת ומדרבנן אינה אוכלת, דהיינו סימפון ומזיגת כוס לאחי או לאביה, כל זה לא שייך לגבי הגיע הזמן ולא ניסו. זו מחלוקת, גם כן בין הראשונים איך להבין את העניין. ובהתאם לזה יש גם מחלוקת לגבי הפרת נדרים, איך להבין את המחלוקת בין אבלוזר וחכמים במשנה בנדרים דף ע"ג עמוד ב', אם הפרת נדרים מתחילים מרגע שהתחיל הזמן, הגיע הזמן ולא ניסו, ואם זה דין עקרוני גם כן, זה תורת נישואין, או שמא זה סתם ניסד על הדין של רב פנחס, זה תנאי ביעלמא, כל הנודרת על דעת בעלה נודרת, וזה לא קשור בכלל לגדר של ניסו. ואחר כך ראינו שגם התוספות ריד תוספות, סליחה, מרחיב את זה עוד יותר, והוא כולל ברשימת הדינים, רשימת התחומים של הגיע הזמן ולא ניסו, גם העניין הזה של ירושה. תוספות תמיד בכתובות מבחינת ומבית מוסיף שגם ירושה בכלל, גם זה מתחיל מגיע הזמן ולא ניסו, וזה בהחלט מוכיח שמדובר במצב של נישואין חלקי, לא סתם בכנס. אחר כך, הדבר האחרון שדנתי בו, וזה שייתכן שנחלק גם בחיוב המזונות עצמו. כלומר, העניין הראשי ששייך לדין הזה שהגיע זמן ולא ניסו, הוא שהיא אוכלת במזונות. אבל ייתכן שהמזונות של הגיע זמן ולא ניסו והמזונות של של נישואין רגילין שונים. זה בגלל שהגמרא בכתובות דף עין עמוד בית, המשנה והגמרא דנה בשאלה למה לפי המשנה נדר חל לשלול חיוב מזונות הגיע הזמן ולא ניסו, ונדר לא חל כנגד חיוב מזונות של נישואין, גם אם שניהם דינים דרבנן. אז יש בזה שתי דעות בתוספות, דעה אחת שבעצם הם שווים ותם החילוק הוא טעם טכני, ודעה שנייה בתוספות שהשיבוד של מזונות של נישואין רגילין היא הרבה יותר אלים, יותר חזק מהשיבוד של מזונות שנובעות מדין הגיע הזמן ולא ניסו. אפשר לפרש, זה בדיוק העניין. אם נגיע למסקנה שמדובר בהקדמת הנישואין לעניין התחום של מזונות, אז אין לחלק ביניהם. אם מדובר בכנס, בחיוב ממון מובהק ונפרד ועצמאי ולא שייך לשינוי במצבה כנשואה, אז בהחלט אפשר להציע שמזונות של נישואין ומזונות של הגיע הזמן ולא ניסו הם שונים לגמרי. ובזה גם הבאנו את שיטת האור שמח, שהוא מציע, הוא מרחיק אפילו לכת, הוא מרחיק לכת אפילו עוד יותר, הוא מציע שאם מדובר במזונות של נישואין, זה חיוב שממשיך, זה מתחיל בזמן הנישואין וממשיך. אם מדובר בחיוב מזונות של הגיע הזמן ולא ניסו, זה לא חיוב שממשיך, זה חיוב שמתחדש כל רגע. למה? בגלל שזה בא עבור סירובו להתחתן. זה בא כתקובה לסירובו. והמגמה של כנס הזה היא לעודד אותו לקראת העתיד להגשים את לבצע את הנישואין. ואם כן, הוא אומר שכל רגע ורגע יש לנו כנס חדש, וממילא כשמדובר בנדר כנגד חיוב מזונות, אז הנדר הזה, אם מדובר במזונות של נישואין רגילין, בא לאחרי החיוב. ואין בכוח הנדר לבטל חיוב שכבר קיים. אבל אם מדובר במזונות של הגיע הזמן ולא ניסו, אם מדובר בחיוב כנס שהוא מתחדש כל רגע, אז כל זמן שהנדר נעשה, כל זמן שהוא נודר, בעצם זה קודם חיוב כנס הזה, בגלל שהחיוב מתחדש כל רגע. וממילא אם הנדר מופיע תרם שהכנס פועל, למה לא יויה? וזו שיטת האור שמח. אז רציתי היום פשוט לסיים את העניין ולראות שתי מסגרות נוספות. א', זה עניין של ייבום, שאלה של שבעלי התוספות מעוררים פה בדף בית המדף. מה שאלתם? עניין של ייבום? מה?
שם אנחנו רואים אפילו חלב
בכל אופן זה מחלוקת
לפי בעל התוספות, זה לפי אותו בעל התוספות.
יש מחלוקת בהבנת הסוגיה ביבמות דף ממלף עמוד בית, בסוגיה בכתובות דף כ"ז עמוד בית. במה מדובר? יש דין מקביל ביבם. ביבם יש לו שלושה חודשים כדי לבצע או להחליט, כלומר או ליבם או לחלוץ. ואם הוא ברח, פשוט הגמרא, כשהוא ברח ואז הגיע הזמן הזה של שלושה חדשים, אז הוא חייב לספק לה מזונות. כלומר, דין שמאוד מקביל לדין הזה של הגיע הזמן ולא ניס. אלא שהמקרה שמדבר בה בגמרא, הוא מקרה שברח. השאלה היא, מה העניין חולה? מה יקרה אם הוא לא ברח, אבל קרה לו איזה אונס, ובאמת הוא לא יכול להשלים, לא יכול להגשים את התחייבותו. האם גם אז הוא חייב מזונות? או לא. אז בזה יש מחלוקת בין הירושלמי ורשי. רשי כנראה סבור, מה? לחלק ביניהם. כלומר, דווקא בברח, אבל חולה, כשהוא חולה, הוא לא חייב. והירושלמי חולק, והירושלמי ברח לאו דווקא, בגלל שמדבר שלא שהוא ברח, בגלל שהוא אינו מעוניין להשלים את חובותיו. לא. אלא יש סיבה אחרת שהוא ברח. המשטר רודף אחריו, או משהו כזה. הוא אונוס, גם בברח הזה. ממילא, יש הקבלה גמורה בין ברח וחלה, ואם כן, יכול להיות שגם בשניהם הוא חייב לספק מזונות. אז השאלה היא, מה הדין הזה של איך להבין את שיטת רשי? מה הבעיה ברשי? לפי רשי, לכאורה, הדין הזה של יבם הוא בגדר כנס. ותוספות ביבמות, והרש ביבמות, והרמב"ן ביבמות, כולם מנסחים את שיטת רשי ככה. שלפי רשי, שיש חילוק בין ברח וחלה, כנראה כל החיוב של יבם לספק מזונות לה, כשהוא ברח, זה נובע מכנס. ואם כן, כשהוא אנוס, אין צורך לכנס. אבל אם כן, בכל יש סתירה בין שיטת רשי לגבי יבם וכנגד סוגייתנו. למה? מה יש לנו בסוגייתנו? דיון של הגמרא, מסע ומתן שקה וטריה בגמרא. מה בכל ההוא, מה בכל תהי, מה בפירסנידה, מה בתקנת יום, אם צריכים לדחות את המועד בגלל שזה כנגד תקנת בית דין. כלומר, יש לנו רשימה שלמה של הצעות בסוגייתנו, של דברים שאפשר לדחות את החיוב הזה לספק מזונות גם כשהגיע הזמן. אז למה בסוגייתנו אנחנו עומדים לפני ספק, ובסוגיה ביבמות, לפי רשי, ברור לו שאין ספק שבעצם כל שהוא אנוס, כל שהוא חולה, הוא לא יכול, הוא לא חייב. וכל שכן כשהיא חלתה ואפשר לתלות את את מה שקרה לבחריותה.
למה זו שאלה לרשי יותר מאשר לתוספות? הרי גם לפי תוספות יבם חייב אפילו חולה, אפילו אנס.
לא, לפי תוספות אנחנו יכול להיות ש... כן, אז מה הבעיה?
לפי תוספות יבם חייב אפילו חולה. אז למה הגמרא פה שואלת איבה אלו?
כן, תוספות גם, תוספות מעלים את שאלה הזו גם כן. כן, אז מה הם מתרצים?
זה לא שאלה לרשי, יש
זיקת המושא
יותר.
לא, כי יש דרך אחרת לפי תוספות לפטר אותו, לפתור את הבעיה. דהיינו?
כנוסא דמיא, שביוון יש זיקה יותר.
לא, זה לפי רשי. הוא שואל, למה זה לא בעיה לפי תוספות? כלומר, גם לפי תוספות, הם מעסיקים במקרה של יוון, שהם, אם זה... באשמתו,
הן...
כן, יש להם מוקימתא. החילוק הוא, האם חל האונס הזה קודם, שהגיע הזמן, או אחריו? אם זה קרה קודם, אז לכל עלמא יש פטור. אם קרה לאחרי כן, אז הוא חייב. יש להם מוקימתא פשוטה. אבל לפי רשי, כן, זה לא... ההוקימתא הזאת לא מועילה. ממילא, אנחנו עומדים לפני סתירה, והשאלה היא איך להבין, איך לפתור את הסתירה, כן?
למה רשי לא יכול לשאול על לפני העיקדם, מה הדבר הראשון?
כלומר, זה בדיוק הסוגיה, זה בדיוק מסוגיה ביבמות היא לפי מסקנת סוגייתנו. אז בשנות קובצת בדיונו פה בדף י' פה א' הוא מציע ככה, אומר שבדיוק סוגייתנו, שקה וטליה של סוגייתנו, זה בדיוק הדיון שבין רש"י והירושלמי. זאת אומרת, ואפשר שהירושלמי סובר כמאן דבוילה מבוילה, הוכי בגמרא. ורש"י סביר לכלישא דקמא דרב יוסף, דיבר מסקל וכן כוסף בתוספות. אז לפי זה, לפי הבנת השיטה המקובצת, בעצם גם לפי רש"י יש הקבלה גמורה בין הסוגיה ביבמות והסוגיה פה. אבל תוספות בדרך כלל, ורמב"ן וראשונים אחרים, הם לא מקבלים את גישת השיטה המקובצת הזאת, והם סבורים שבעצם יש לחלק ביניהם.
יש סיבה שרש"י לא יכול לענות את אותו תירוץ של תוספות בצורה הפוכה?
אני חושב שזה לא מועיל.
כאן אם זה אחרי הגע הזמן ברור שיהיה חייב.
כל שכן
שיהיה ספק. פה יהיה ספק אם חלה לפני הגע הזמן חייב.
כן.
אפשר להגיד שרש"י ילמד כאן שהספק הוא אפילו אחרי הגיע הזמן והוא חלה. ושם, כשהוא חייב...
קשה לומר שפה מדבר שה...
הרי אתמול העלינו...
לא, פה ברור, פה זה ברור שהאונס קרה קודם הגיע הזמן.
למה? אנחנו העלינו אתמול...
כן, כל עניין של תקנת בית דין וכל ההוא וכל תהי פרסנידה, דבר שהמועד נפל ביום שכבר יש לנו סיבה לדחות את ה... השלמת ה...
אתמול העלינו בתור אחד ענף קמינות, מה יקרה אם האום הוא חלה אחרי...
זה התכוונתי, כבר יוצא, אני אגיע לזה עוד מעט, יוצא לפי דברי התוספות שהם חולקים המור שמח הזה. בדיוק, זה אני מסכים. יכול להיות שלפי רש"י, בגלל שזה פתוח, אתה יכול להציג כמור שמח. אבל לא, אבל אין לך את האוקימתא, אין לך חופש ה... אין לך הגמישות הזאת שיש לתוספות לפי רש"י של ליצור אוקימתא, שאוקימתא תפתור את הבעיה עבורך. זה אין לך. אבל מבחינת משמעות הדברים, זה אני אגיע עוד מעט.
אי אפשר לומר שהספק של הגמרא מדובר בספק שהוא חלה אחרי שהגיע הזמן.
לא, אבל גם מקרה ברור שבסוגייתנו מדובר.
למה ברור?
גם, לפחות גם.
למה גם? אולי ברור
שחלה לפני כן הוא אנוס. תקנת בית דין. לא ברור אם מדובר כשהיה מייס האונס אחרי הזמן חיוב, אבל ברור שכן מדובר כשיש מייס האונס קודם החיוב.
בגלל שמשווים את זה לביטול הניסת ביום רביעי.
כן. אז לפי רש"י זה עניין של, כנראה שזה השגה ביבמות עניין של קנס, וזה בדיוק, רש"י עצמו לא משתמש בביטוי הזה, אבל זה הרמב"ן, התוספות, הראש, כולם משתמשים בביטוי זה. והשאלה היא, אם כן, מה הוא עושה, מה הוא יעשה עם סוגייתנו? אבל בסוגייתנו, רש"י סבור, או איך רש"י יכול פשוט להבין את סוגייתנו, שיש אפשרות שגם באונס שלה, באונס שלו, זו בעיה, באונס שלה, כל שכן יש לנו בעיה. שלמרות שאין אחריות ואין הוא אשם בכלל, בכל אופן שהוא יתחייב לספק לה את המזונו. אז מה אומרים התוספות? איך הם מתרצים את הכל? אם לא נקבל את השיטה קובצת שהכל תלוי בשק הוותר של הגמרא ממש והכל מקביל. מה?
ארוסה אגידה
בתווה. כן, ארוסה אגידה, ואורוס וארוסה אגידה בתווה. מעניין הוא שבתוספות בדף קופסאין המדבט הוא מוסיף גם שורה נוספת, דהיינו פשוט להסביר את זה קצת יותר,
שיש כמה גמרות שמראים על זה.
לא, ניסוח מעניין. קופסאין המדבט סופו משום כך רשמתי את כל המקורות, לא רק להטריח עליכם. יש שורה פה שהיא מאוד מעניינת, יכולה להיות משמעותית. מה?
והנה עומדת כל כך לשם סך.
ואינה עומדת כל כך לקונסה. כלומר, היה מקום לומר שהעניין הזה של הגיד הגבי מתייחס, ויכול להיות שזה גם נכון, מתייחס פשוט ליחס ביניהם עכשיו. מבחינה אובייקטיבית, האם יש להשוות את הזיקה של יבם למצב הביניים של ארוס וארוסתו, או לא? באיזה מהם יש זיקה יותר מהודקת, יותר חזקה? זו בעצמה שאלה. אבל מעניין הוא שתוספות מוסיפים שהזיקה הזאת עצמה קשורה בהמידה שהיא עומדת לנישואין. כלומר שהיא עומדת כאילו לגמר המצב הזה, להשלמת הרקע, כלומר הצעד הראשון. זה יכול להיות שזה בדיוק הבנת, זה בדיוק יסוד להבנת שיטת רש"י. דהיינו שרש"י מחלק דווקא ביחס לגישות אלו. אמרנו שאפשר להבין את הדין הזה של הגזמה ולניסו בשתי דרכים יסוד, שלוש דרכים, אבל מבחינה יסודית, או שזה חיוב ממון כזה וזה עניין מוגבל, או שזה מעין ניסוין חלקי. אז יכול להיות שזה בדיוק מה שרש"י טוען. כשמדובר ביבם שלא אגיד הרבה כל כך, ובעצם הזיקה הזאת לא כל כך חזקה, אז קשה לומר שהיא עומדת לסיום במיוחד. בעצם פה יש לנו שתי אופציות, או חליצה או ייבום. עצם העובדה שישנה אופציה של חליצה כשל עצמה עלולה לערער כל זיקה, לפחות מעמד של זיקה שנחשב כעומדת לנישואין או כנישואה במקצת. הרי
הוא יכול לגרש.
מה?
הרוסר יכול לגרש אותה.
יכול, אבל זה לא דומה בכלל. כלומר, אם יש כאן אירוסין, אז היא עומדת להשלמת המצב שלה לנישואין. אם הוא ירצה, הוא יכול לעשות נסיגה ממה שכבר עשה ויכול לגרש אותה. אבל זה ברור שזה כנגד, זה צעד כנגד מה שכבר עשה. הוא מפר את מה שכבר קיים. אבל אם מדובר בזיקת יבמה, הרי עקרונית זיקת יבמה עומדת או לחליצה או לייבום, וזה לא עומדת דווקא לייבום יותר מלחליצה. לפחות אם יש כאן חליצה, זה לא, החליצה הזאת לא שוללת הזיקה, היא פותרת את הזיקה. יכול להיות שעצם המחייב של הזיקה, המחייב הוא שהוא צריך להחליט או לכאן או לכאן. אבל ברור שאי אפשר לומר על הזיקה הזאת שהיא עומדת להשלמת האישות. לא, היא עומדת או להשלמת האישות או לפטור מהאיש הזה וממשפחתו. ואם כן, רש"י סבור שהיא לא עומדת ליבום, וממילא איך ניתן להבין את כל המושג הזה של הגיע הזמן ולא ניסו? שייך לומר שבגלל שהמועד עבר שנחשב כאן נישואין במקצת? בהחלט לא. אם כן, מה יש לנו? מהי אופי של התקנה הזאת? כנס. ואם מדובר בכנס, אז ברור, אם הוא ברח שייך כנס, הוא אשם. ואם הוא לא ברח, הוא חלה, הוא פטור. נוסף לכך, את מה שאור שמח מציע, שמדבר בכנס כזה שמיועד לקראת העתיד, כלומר, לעודד אותו, ללחוץ עליו שיחליט, יכול להיות שרשי יקבל את זה. יש לו, בכל אופן, הסוגיות הן מספיק גמישות לפי הבנת רשי, שהוא יכול לקבל את זה. כלומר, מה יקרה במצב שהוא היה אשם לאיחור, ואחר כך הוא חלה. האם רק ישלם את המזונות כל זמן שאפשר לו, כלומר שהוא מסוגל לכנס אותה, או לא, מכיוון שבעבר הוא האחראי על דחיית המועד, האם נאמר שהכנס הזה ממשיך? לפי רשי, זו שאלה פתוחה. אם מדובר בכנס, והוא לא צריך להתמודד עם הסוגיה שלנו, אז בהחלט אפשר לומר שכנס כזה מיועד לקראת העתיד, וכל שלא שייך, לא שייך. זה מתחדש כל רגע כפי שהאור שמח הבין אותו. אבל כשמדבר בניסוין לפי רשי, דבר שהזיקה עצמה הרבה יותר חזקה מההתחלה, מראש, הוא, להשתמש בביטוי התוספות, זה דבר שעומד לניסוין, ולא מדובר סתם באחוזים. כלומר, עם הסיכויים שהוא יתחתן איתה, לעומת הסיכויים שהוא ייבם אותה ולא יחלוץ אותה. לא חושב שזה עניין של סיכויים, אלא שכל אופי הדין הזה של קידושין, קידושין הוא צעד ראשון, הוא שלב ראשון, שעומד לגמר, והגמר הזה לא דבר עצמאי לגמרי, אלא שלב נוסף, שלב טבעי המשלים והגומר. להשתמש בביטוי הגמרא עצמה בקידושין דף ה' עמוד א', חופה גומר. ואם זה צד נוסף טבעי, אז בהחלט אפשר להציע, כן, הוא יכול לנקוט בצד אחורה אם הוא רוצה להתגרש, אבל זה בהחלט נחשב כנסיגה, זו לא התקדמות טבעית למה שכבר יצר. ואם כן, רשי סובר שהגיע הזמן ולא ניסו, זה עניין של ניסוין במקצת. אם מדובר בניסוין במקצת, אז זה שייך, זה לא עניין של כנס, זה שייך גם בכל ההיא, ויכול להיות גם בכלתה היא, גם בנסתפ כסדה.
זה למעשה ממילא? אין משהו למעשה?
כן.
אבל הגרח של רבי בחליצה ויבום אומר שהמקרה הדומיננטי של
חליצה.
חליצה.
כן, אבל פה מדובר דווקא בצד היבום.
כמו שנגיד שחליצה זה מעשה מלא והיבום זה יסיבת חלות?
יכול להיות. שנית, אין הקבלה גמורה גם כן מכל הבעיות. רב חיים בעצם מעוניין לדעת אם חליצה עצמה הווה מעשה דממילא. פה זה לא מספיק אם אני אקבע שמדובר במעשה דממילא. צריך להיות שהמעשה דממילא הזה נובע ישיר באופן טבעי ממה שקדם לו. פה זה תלוי על היחס בין הקידושין והנישואין לעומת, נאמר, היחס בין החליצה והייבום והזיקה. וזה בהחלט יש שינויים גם לפי רב חיים. זה מה שהייתי מציע. אוקיי. בכל אופן, לפי רשי יוצא שמדובר בעצם השאלה הזאת של הגיע הזמן ולא ניסו, אוכל ושלום ואוכל בתשומה, יש לחלק בין יבם לבין קידושין ונישואין. אחד המדין קידושין ונישואין במקצת, והשני רק כנס בעלמא, וממילא, כפי שאמרתי, הוא פתוח לדין הזה של אור שמח, וזה גם מדגיש שוב את העניין הזה של נישואין ככנין דממילא ומשמעותו בכל הנושא הזה. מה שיטת התוספות?
הרב אומר שזה גוף הספק של הגמרא, בעצם זה.
יכול להיות.
האם קידושין זה עניין?
בדיוק. אני עוד מעט אגיע לזה גם. מה שיטת התוספות בדין הזה של יבם? אז בזה יש ניסוחים שונים בדברי התוספות. תוספות ביבמות וגם הראש ביבמות. משתמשים ביטוי הזה ומסתפקים, הן מפורש, מפקפקים, אם באמת מה שיש לנו בגבי יבם זה עניין של כנס או לא. יש להם שני ניסוחים. והם מציעים לתלות את זה לתלות את שאלת אופי הדין הזה בשאלת מעשה ידיה. האם יש חיוב מעשה ידיים בכיוון הבעל כשיש חיוב מזונות או לא? אז הם מציעים שאם זה עניין של כנס, אז למה שהחוטה יזכר, למה שהוא יקבל את זכויותיו? אם מדובר בכנס, כנס שיש לו שיניים, לא יודע אם זה פועל בעברית, כנס, ברוך שכיוונתי. אז אם אנחנו מעוניינים בכנס שיש לו שיניים, אז בהחלט זה לא שייך עניין גומלין כזה של היא מקבלת המזונות והוא מקבלת המעשה ידיים. לפעמים יכול אפילו להרוויח, וגם אם לא מרוויח, ברור שהוא לא מפסיד מספיק כדי להודד אותו, כדי ללחוץ עליו. מצד שני, זה לא ברור לגמרי. פשטות הסוגיה בכתובות הקוזיין המדבט שהוא לא מקבל את המעשה ידיים במקרה הזה של יבן. ואם כן, תוספות מעסיקים שיש כאן כנס. לעומת זאת, יש שיטת הראש שהבאתי גם אתמול, שהוא סבור שגם אם אין חיוב מעשה ידיים, יכול להיות שזה לא רק בגלל שזה כנס. יכול להיות שכל המחייב של מעשה ידיים הוא בגלל איבה. כלומר, הם גרים יחד, ואיך ייתכן יחס בכיוון אחד לחוד? היא מקבלת הכל והוא תמיד מעניק לה? לא ייתכן. אז משום איבה הם תקנו שהיחס ביניהם יהיה יחס של גומלין. זאת אומרת, הוא מעניק והוא גם מקבל. הוא מעניק מזונות, הוא גם מקבל מעשה ידיים. אבל כל העניין הזה של איבה כגורם לא שייך בכלל כשמדבר במקרנו. א', שהם לא גרים יחד, אז כל הסכסוך של איבה, כל הקונוטציה של איבה יכול להיות שלא שייך. ושנית, הרי כל החיוב פה נובע מזה שהוא הוא דוחה אותה. הוא זה שמאחר את מועד הנישואין. אז אם יש איבה, זה בוודאי בגללו. ממילא העניין הזה לא שייך לגמרי. אבל לפי דעות רוב ראשונים, הובה הטליה, אם נאמר שיש כאן מעשה ידיים, מדובר לא בכנס, מדובר במעין ניסון חלקי גם במקרה של יבם. אם נסיק שבעצם נחלק שיש מזונות ואין מעשה ידיים, אז אין מצב של ניסוין או של ייבום, אלא מה שיש לפנינו הוא עניין של כנס מובהק גרידא. מעניין הוא שהעניין הזה שייך גם אולי לעניין אחר. תוספות מעלים שאלה, האם יש לחלק בין ייבום וחליצה? כלומר, מה עם כוונתו לחלוץ אותה? האם גם אז יש חיוב מזונות בגלל האיחור? או לא? האם נאמר שרק אם הוא מכוון לייבם אותה? רק אז אפשר לומר שאנחנו נקדים את חיוב מזונות. אבל אם הוא מעוניין בחליצה, לא שייך מזונות בחליצה, כלומר אחרי החליצה לא שייך מזונות, ממילא לא שייך פה את הדין הזה גם. אז יכול להיות שזה בדיוק תלוי, לאו דווקא, אפשר גם להבין את זה אחר, אבל יכול להיות שזה תלוי בדיוק בשאלתי. אם נגיע למסקנה שהגיע הזמן ולא ניסו דין של ניסוין חלקי, אז מבחינת הסברה לפחות, מבחינה הגיונית, הייתי מחלק בין יבם וחליצה. אי אפשר לומר שנקדים את הניסוין, את השלמת הישות, עם כוונתו ברורה שהוא מכוון לחלץ אותה, לסלק אותה. איך אפשר לומר ששייך ניסוין במקצה? אם הוא מעוניין בייבום, אז אפשר לומר ייבום כבר מתחיל. הוא מעוניין בזה והוא זה שדוחה את המועד. ממילא, כאילו היום הניסוין, יום הייבום כבר כבר נפל בלוח, וממילא החיובים מתחילים. אבל חיובים שלא ממשיכים, זה לא שייך. אבל אם נאמר שיש כאן עניין של כנס, אנחנו משתדלים ללחוץ עליו שיחליט שהיא לא תהיה אגונה, שהיא לא תהיה במצב ביניים הזה, תקוע, אז בהחלט שייך הדין הזה של הכנס הזה גם בייבום וגם בחליצה, למה לא? אז יכול להיות שזה בדיוק שתי דעות, זה שיטת התוספות בדרך כלל, גם בכתובות וגם בתוספות והראש בכתובות וגם ביבמות, הם מסיקים שיש חילוק הזה. לעומתם, השירתי גיבורים ביבמות מצטט בשם הרמב״ם, זה לא מופיע ברמב״ם. לא יודע איפה, מאיכן הוא הוכיח את זה, אבל מצטט בשם הרמב״ם שגם אם העניינות פה בחליצה, גם כן יש חיוב כנס כזה של מזונות אחרי הגימו חדשים כשהוא דוחה את המועד. כל אופן, אז זה מה שנובע מזה. מעניין הוא שביחד לשאלה הזאת, הניסוח של הרש מאוד מעניין. הרש מסביר שהטעם לחלק ביניהם בדיוק מיוסד על, על הגורם הזה. הוא מסביר פה בפרק ד' סימן חפה, ונראה ביבמות, פרק ד' סימן בדף ממלפון ב', ונראה דווקא כשנתרצה בדין ליבם הוא ברח דכיוון דסופו ליבם, ופה הניסוח מאוד חריף, הרי היא כבר כאשתו וחיה במזונותיה, אבל אם לא נתרצה ליבם אלא לחלוץ ביראו אונס שהוא צריך לברוח, לא מסתבר שתקנה למזונות משל יבם. כלומר, אם המחייב הוא שהרי כבר כאשתו וחייב במזונותיה, אנחנו מקדימים את, את הלוח, את לוח המאורעות, אז בהחלט זה שייך רק לגבי יבום. אבל עצם הניסוח הזה כמובן מאוד מאוד משמעותי. מצד שני, ברמב"ן זה ברור. הרמב"ן מנסח את, את הדין הזה של, של יבם וחיוב יבם לספק מזונות לאישה שהיא זקוקה, שיש לה את הזיקה, הוא מצטט בדיוק את, הסוג, את סוגתנו. הגיע הזמן ולא ניסו, הוא חייב לספק לה מזונות, אוכלת במזונות ואוכלת בתרומה, והוא מעמיד את זה כנגד או לעומת כנס. הוא אומר שזה לא עניין של כנס, אלא מאי? הוא שולל את שיטת רש"י, הוא אומר שזה לא עניין של כנס, אלא מאי? זה עניין של הגיע הזמן ולא ניסו. אז ברור, הוא מרחיק לכת מדברי התוספות. התוספות שואלים את דברי רש"י, אבל גם אז הם, הם מפקפקים אם מדובר בעצם ביסודו של דבר בכנס או בחיוב יותר עקרוני. ברמב"ן, הדין הזה של הגיע הזמן ולא ניסו לעומת כנס, הוא ברור אם כן שהגיע הזמן ולא ניסו עצמו אינו דין של כנס. אבל אם כן, יוצא מדברי הרמב"ן וגם מדברי תוספות, שהם בוודאי שואלים את דברי האור שמח. כלומר, האור שמח זה שסבור שכל הכנס הזה, אם מדובר בכנס, שזה כנס לקראת העתיד, זה ודאי דבר שתוספות, אם הם מקבלים את השיטה שגם ביוון מדובר בכנס, הם ודאי שואלים את זה. הם סבורים שאם בעבר הוא אחראי, וזה שלא, שמועד הנישואין לא היה האירוע של הנישואין ביום הנישואין, אז ממילא יש חיוב כנס על מה שקרה בעבר, הגם שעכשיו הוא לא מסוגל למלא את חובתו כלפיה. אם כן, יוצא שיש כמה נפקא מינה אם נבין את השיטה הזאת של, אם נבין את הדין הזה של גזמן ולא ניסו כדין בנישואין חלקי או כדין בכנס. ויש לזה גם נפקא מינה אם נחלק בין תחומים שונים, זה חשוב גם בהבנת איזה תחומים, אם נחלק ונפצל בין תחומים שונים של נישואין, אם הם בעלי אופי שונים, ירושה, מעש ידיה, מזונות, תרומה וכולי, זה דבר שני. שלישי, לכל הסוגיה הזאת ישנה השלכות לגבי שאלתנו אם נישואין עכשיו מעשה דממילא או יצירת חלות עצמאית. ובשאלה הזאת עצמה ניתן אולי לחלק בין יבם וארוס. מה שנשאר לנו בזה, וזה אני אסיים מחר, הוא להבין את הגמרא. כלומר, בדיוק השקל בתאי של הגמרא, חלהו, חלדהי, נסתם חסדהו, וכו'. איך זה משתלב עם העמדות הללו? ואחר כך אני אתחיל בסוגיית חופת לידה. So that's what we're in the soon itself.
Yeah.
I will see tomorrow. I think Ramban's absolutely shita so, just in one respect, and that's the subject of how do you define Yom Nisuin? Formally, can you redefine Yom Nisuin when you have such?
Rabbi Yonah's Lashon, the second